יומי דף סמכת, אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם למטה. בא לו אצל פר ושעיר הנשרפים. אותו הפר שלו, שהוא היזה מדמו בפנים, והשעיר של העם, שעלה עליו הגורל השם, הוא גמר את עבודת הדם שלהם. עכשיו הוא בא לטפל בהם בעצמה. קרען והוציא את אמוריהם. הוא מוציא מהם את האמורים, היינו החלבים שמקריבים אותם על המזבח. ואת כל השאר, את עיקר הפר, את אורו ואת בשרו ואת פרשו, הכל צריך להוציא מחוץ למחנה, לשרוף אותם באש. אז והוציא את אמוריהם, נתנן במגיס, מגיס זה קערה, והקטירן על גבי המזבח. כבר נראה בגמרא שלא הקטירן בפועל, עוד לא הגיע הזמן להקטיר. כלען במקלעות, הוא קולע את הפר והשעיר ביחד, קולע אותם מעל שתי מוטות, והוציאן לבית השריפה. הכוונה הוא ממנה שליחים, שהם מוציאים את הפר והשעיר מחוץ למחנה, מחוץ לג' מחנות, לבית השריפה, והגמרא תברר איפה זה בית השריפה. התורה אמרה שמי שמוציא את הפר ושורף אותו, הוא מטמא בגדים. אז אומרת המשנה, אומר, מתי הם מטמאים בגדים? הוא טמא עם בגדיו. מי שיצאו חוץ לחומת העזרה, ברגע שהם יצאו מהמחנה הראשון, שזה מחנה שכינה, שזה המחנה שיש בו את עזרת ישראל, הם כבר נטמאים. רב שמעון אומר, מי שיציא את האור ברובן, רק בזמן השריפה בפועל, ברובן של הפער והשעיר. אומרת הגמרא, אמרת מקודם שהוא לוקח את האמורים והקטירן סלקי דעתך? אז רש"י מפרש, שעוד לא הגיע זמן ההקטרה, עכשיו הוא עדיין בבגדי לבן. הוא צריך אחר כך לפשוט את בגדי הבד, וללבוש בגדי זהב, ולעשות את אילו ואילה. ואחר כך שוב ללבוש בגדי לבן, להוציא כף ומחתה, ורק אחרי זה הוא לובש בגדי זהב למוספים ואמורי חטאת הללו ותמיד של בין הארבעים. אלא עונה הגמרא, אם מלא הקטירה על גבי המזבח, הוא רק מכין אותם שיהיו מוכנים להקטרה, אבל באמת עוד לא הגיע הזמן להקטרה. כלען במקלעות, אמר רבי יוחנן, כמין קליעה. אני לא יודע בדיוק מה רבי יוחנן חידש. אבל יש כאלה שמביאים שבמשנה בכלל לא גרסו את המשפט כלען במקלעות. וזה רבי יוחנן בא לחדש. תנא, לא היה מנתחן ניתוח בשר עולה. את קורבן העולה הרגיל, כתוב והפשיט את העולה. כל הם מפשיט את כל האור, ואחר כך וניתח אותה לנתחיה. פה, אחרי שכבר מוציאים את הפר והסיר ומביאים אותם לבית השריפה, צריך לנתח אותם לאיברים. אז לא מנתחים אותם, לא היה מנתחם ניתוח בשר עולה שמפשיט את האור, ואחר כך חותך את האיברים. אלא אור על גבי בשר, הוא מנתח אותם בלי הפשטה, בתוך האור. מינו הנמילה, מה המקור? דתניה רבי אומר, נאמר כאן אור ובשר ופרש, כאן בפר יום הכיפורים כתוב את פר החטאת ואת שעיר החטאת אשר הובא את דמם לכפר בקודש, יוציא אל מחוץ למחנה ושרפו באש את אור אותם ואת בשרם ואת פרשם. ונאמר להלן בתחילת ספר ויקרא, בפר כהן משיח, כתוב שם גם כן אור ובשר ופרש. מה להלן בפר כהן משיח? על ידי ניתוח ולא על ידי הפשט, ניתחו אותו בתוך האור, בלי שיפשיטו את האור, אף כאן על ידי ניתוח ולא על ידי הפשט. ועד תם, בפר כהן משיח מנהלה, דתניה. כתוב שם, ואת אור הפר ואת כל בשרו על ראשו ועל קרעה וקרבו ופרשו, והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה. אז כתוב כך, וקרבו ופרשו ורצי. מלמד שמוציאו שלם. יכול לשרפנו שלם, כמו שהוא. תשובה, נאמר כאן ראשו וקרב, ונאמר להלן, ראשו וקרב. רש"י אומר, ראש וקרעים. יש ויכוח האם הגרסה היא ראשו וקרב או ראש וקרעים. איפה זה להלן בעולה רגילה? מה להלן על ידי ניתוח, כמו שכתוב מפורש בפסוק, וניתח אותה לנתחיה, אף כאן על ידי ניתוח. אם אתה כבר לומד ככה, בוא תסיף ותגיד, מה להלן על ידי הפשט? שהוא מפשיט קודם את האור, אף כאן על ידי הפשט, תלמוד לומר, וקרבו ופרשו. זה מלמד שלא מפשיטים את האור. איך אתה רואה מקרבו ופרשו שלא מפשיטים את האור? מהי תלמודה? אמר רב פופה שזה השוואה. כשם שפרשו בקרבו לא מוציאים אותו החוצה, כך בשרו באורו. זאת אומרת, רש"י מוסיף עוד משפט. הוא כתיב ורוציא ושרף. מה הוצאתו בשרו ואורו? אף שריפתו כן. סיכום, מה יצא לנו? שבפר כהן משיח אנחנו אומרים, למרות שהוא מוציא את הפר שלם אל מחוץ למחנה, כשהוא שורף אותו, הוא לא שורף אותו שלם, הוא צריך לנתח אותו. כך למדנו מעולה. אבל לא באותה צורה של עולה שהוא מפשיט ואז מנתח, אלא מנתח בתוך האור. בפר יום הכיפורים נלמד מפר כהן משיח. ואמרנו במשנה מאימתי מטעמים בגדים, אז ראינו שתי דעות. תנא קמא אמר מי שיצאו חוץ לחומת העזרה, שזה חוץ למחנה ראשון של מחנה שכינה. ורב שמעון אמר מי שיצאו טהור ברובם. אנחנו צריכים לדעת שיש שלוש מחנות. מחנה שכינה, במדבר זה היה המשכן, במקדש זה כל ההיכל והעזרה עזרת ישראל. סביב למשכן היה מחנה לוויה, איפה שכל הלוויים היו חונים. ובבית המקדש זה כל הר הבית, הוא נקרא מחנה לוויה. וסביב לכל זה, זה מחנה ישראל, שכל בני ישראל יושבים. ובבית המקדש, מחנה ישראל היה כל העיר ירושלים. אבל חוץ לירושלים זה חוץ לגימל מחנות. תנו רבנן יוציא אל מחוץ למחנה ושרפו. כך כתוב פה ביום הכיפורים, בפר ושעיר של יום הכיפורים. לעלם, בפר כהן משיח, אתה נותן להם שלוש מחנות, להם הכוונה פר כהן משיח ופר אלם דובו שציבו. וכאן אתה נותן להם מחנה אחת? בעצם אתה לא, אתה כבר יודע שמוציאים אותם חוץ לג' מחנות, כפי שנראה בהמשך. אז למה פה כתוב יציל מחוץ למחנה? אם כן, למה נאמר מחוץ למחנה? זה בא ללמד משהו. לומר לך, כיוון שיצא חוץ למחנה אחת, חוץ למחנה שכינה, כבר מתמים בגדים. טוב, אומרת הגמרא, והתמינה להם. באמת מי אמר בפר כהן משיח, ששורפים את השריפה מחוץ לג' מחנות. דתניה, והוציא את כל הפר. לשון הפסוק בפר כהן משיח, כתוב שם, והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה, אל מקום טהור, אל שפך הדשא. חוץ לשלוש מחנות. אתה אומר חוץ לשלוש מחנות, או אין או אלא חוץ למחנה אחת. כשהוא אומר אחר כך בפר העדה, פר העדה זה הפרשה של אחרי, זה מה שנקרא פר אלם דבר של ציבור. שם כתוב, אל מחוץ למחנה, והוציא את הפר אל מחוץ למחנה. שאין תלמוד לומר, זה מיותר. שהרי כבר נאמר ושרף אותו כאשר שרף את הפר הראשון, היינו באותו מקום. אז מה תלמוד לומר אל מחוץ למחנה? זה בא להוסיף, ליתן לו מחנה שנייה. אך כבר יודעים ששורפים אותם, פר כהן משיח, ואליהם דבר שציבור חוץ לשתי מחנות. וכשהוא אומר בפעם השלישית, מחוץ למחנה בפרשת הדשן, לשון הפסוק, הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה. למה כתוב שם אל מחוץ למחנה שאין תלמוד לומר? למה זה מיותר? שהרי כבר נאמר לפני כן בפרשת פר כהן משיח, כתוב שם שהוא שורף אותם איפה? אל שפך הדשן, לשם הוא מוציא אותו. אז אתה כבר לומד שהדשן הוא מחוץ למחנה. למה כתוב פה פעם שלישית? תן לו מחנה שלישית, צרף את כל שלושת האל מחוץ למחנה, ולמדת ששפך הדשן ופר אליהם דבר שציבור ופר כהן משיח, שלושתם נשרפים חוץ לגימל מחנות. אם כן, פר יום הכיפורים הוא נשרף באותו מקום של פר כהן משיח ואליהם דבר שציבור בשפך הדשן, אז שורפים אותו חוץ לגימל מחנות. אז למה כתוב פה חוץ למחנה? זה בא ללמד שאומנם השריפה היא רק חוץ לגימל מחנות, אבל ברגע שהוא יצא ממחנה הראשון, ממחנה שכינה, הוא כבר מטמא בגדים. זה דעתו של תנא קמא. ורב שמעון, שהוא לא הסכים, הוא אומר שמטמא בגדים רק מי שיצית הוא ברובה. אז היי, מחוץ למחנה שכתוב בפר יום כיפור, בפר וסר של יום כיפור, מה יביד לי? מבא אלה לכדתניה. הבלזר אומר, נאמר כאן חוץ, מחוץ למחנה, ונאמר לאלן, מחוץ למחנה. מה להלן? מה זה להלן? להלן הכוונה בפרה אדומה. מה להלן חוץ לגימל מחנות? סליחה, מה כאן חוץ לשלוש מחנות? אף להלן פרה אדומה הכוונה חוץ לגימל מחנות. ומה להלן במזרחה של ירושלים? את הפרה האדומה שוחטים במזרח ירושלים. איך אנחנו יודעים? כי הוא צריך לעזות אל נוכח פני יואל מועד. והפתח שלו אל מועד זה במזרח, אז הוא חייב לעמוד בהר הזיתים כנגד צד מזרח. אף כאן, איפה הייתה השריפה של פר כהן משיח ושל פר יום הכיפור, סליחה, של פר יום הכיפורים במזרחה של ירושלים. מה שאומר שזה כולל כאן כל פרים הנשרפים. גם יום כיפור וגם פר כהן משיח והכל. ורבנן איך שריף לו, שהם לא דרשו את הדרשה כמו רב שמעון, הם אומרים במקום אחר כדתניא, איכן נשרפים לצפונה של ירושלים? למה? כי כל חטאת מעשיה בצפון, וחוץ לשלוש מחנות. רבי יוסי אומר, הבית הדשן נשרפים. מה רבי יוסי בא להגיד? שצריך שיהיה שם הדשן בפועל לפני ששורפים את הפרים. כי כתוב בפסוק אל שפך הדשן. אומר רוב אמן תנא דפליג על ידי רבי יוסי. מי זה התנא קמא שמשמע פה שהוא סובר שלא צריכים שיהיה דשן בפועל? זה רב לזר בן יעקב ודתניא. אל שפך הדשן יישרף שיהיה לשם דשן בפועל. אבל אליעזר בן יעקב אומר שיהיה מקומו משופח. שפך הכוונה שזה מדרון כזה שאתה מעמיד שם דבר הוא נשפח. אז לכאורה לא צריך דשן. אמר לו אביי, מי אמר לך? דילמה במקומו משופח עוד פליגה, אבל גם רב לזר בן יעקב יודע שצריך שם דשן, זה לא מוכרח להיות, כך טוען אביי. תונו רבונו, והשורף, כתוב שהשורף אותם מכבס בגדיו, השורף מטמא בגדים, ולא המצית את האור, לא זה שהדליק את האש, רק זה שהתעסק בשריפת גוף הפרים, הוא זה שמטמא בגדים, ולא המסדר את המערכה. ואיזה השורף? זה המסייע בשעת שריפה. יכול, אף מי שנעשו, איפה הם מטמאים בגדים, אם הוא יתעסק בזה? תלמוד לומר אותם, השורף אותם, בגוף הפרים. אותם מטמאים בגדים, ולא מי שנעשו, איפה הם מטמאים בגדים. רבי אליעזר ורב שמעון אומר, הפר מטמא. ניתח הבשר, ברגע שהבשר נשרף, אינו מטמא בגדים. מהי בעיניי? היא כבעיניי לשב יחרוך. כשהבשר נחרח, זה כבר נחשב ניתח הבשר. אבל זה עוד לא אפר. אז לרב לוזר, ברב שמעון, זה כבר לא יטמא בגדים. תנא קמא עדיין כן, עד שזה יהיה אפר. אומרת המשנה, אמרו לו לכהן גדול, הגיע שעיר למדבר. זאת אומרת, עד עכשיו הכהן גדול נשאר בעזרה ולא יוצא משם. ולא יכול להתחיל בשום עבודה אחרת. רש"י מביא את הפסוק ושילח את השעיר במדבר ואחרי זה כתוב את חלב וחטאת יקטיר המזבחה. טוב, ומניין היהודים שהגיע שעיר למדבר? דרכאות היו עושים. כל מיני בני אדם שעומדים שם בדרך, ומניפים בסודרים, שים סימון ויודעים שהגיע שעיר למדבר. אמר רב יהודה, אבל לא סימן גדול היה להם. מירושלים ועד בית חידודו, שלושה מילים. בית חידודו זה המקום שמשם מתחיל המדבר. הולכים מיל, אלה שמלווים את הכהן המשלח את השעיר, וחוזרים מיל, ושועים כדי מיל, ויודעים שהגיע שעיר למדבר. זאת אומרת שרבי יהודה חולק, רבי יהודה אומר, לא צריכים לדעת שהשעיר הגיע לצוק, ומשם הפילו אותו, אלא מספיק שידעו שהוא הגיע למדבר, כבר מספיק כדי שהכהן הגדול יוכל להמשיך בעבודה. בגרסת הגרא לא גורסים את כל המשפט, את כל המשך המשנה. הוא אומר לא לגרוס את זה בכלל. זאת אומרת זה לא מהמשנה. רבי ישמעאל אומר והלא סימן אחר היה להם. לשון של זהורית היה קשור על פתחו של איכל. וכשהגיע השעיר למדבר היה לשון מלבין שנאמר הם יהיו חטאיכם כשנים, קשה לגלבינו. אבל תנא קמא ורבי יהודה לא סוברים את הסימן הזה, כי הסימן הזה היה רק בתחילת בית שני. אבל אחר כך, כפי שראינו בגמרא לעיל, ביטלו את הסימן הזה, והיו קושרים חוט שני בראש השעיר ובסלע שם. טוב, אמר אבא ישמע מן הבית חידודו במדבר קיימה. ואוקו, משמע לון וכסבר, כיוון שהגיע השעיר למדבר, זה נחשב כבר שנעשית מצוותו. הדרן הלך שני שעירי. פרק שביעי. בא לו כהן גדול לקרות, צריך לקרוא עכשיו את הפרשה. רשי אומר שלמדנו את זה ממילואים, כמו שבמילואים מקרא פרשה מעכב, כך גם פה. אם רצה לקרות בבגדי בוץ, באותם בגדי לבן שהוא היה לבוש עד עכשיו, שהוא עשה בהם את עבודת הקודש, קורה. ואם לאו, קורה באצטלית לבן משלו, איזה מין חלוק לבן, מה שהוא רוצה על חשבונו. ומה הסדר? חזן הכנסת נוטל ספר תורה. חזן זה השמש. ונותנו לראש הכנסת. ראש הכנסת זה הגבאי הראשי, שעל פיו נחתכים צורכי הכנסת, רשמו מי מפטיר, מי פורס על שמה, מי עובר לפני התיבה. וראש הכנסת נותנו לסגן של הכהן גדול. והסגן נותנו לכהן גדול. יש פה סדר לכבד את הכהן גדול, שלא מביאים לו את זה ישירות, אלא זה בא בהדרגה. מהנמוך יותר לו, יותר גבוה לו, יותר גבוה, עד הכהן גדול. וכהן גדול עומד ומקבל, וקורא אחרי אמות, שזה הפרשה של יום כיפור. ואח בעשור, זה שתי פרשיות אחר כך, זה בפרשת אמור. אחרמות קדושים אמור. וגולל ספר תורה ומניחו בחיקו. ויותר לא ממשיך לקרוא מהספר תורה, אלא אחר כך הוא ממשיך לקרוא בעל פה. אז כדי שלא יחשבו שהספר התורה חסר, אז הוא כבר מראש מכריז ואומר, יותר ממה שקראתי לפניכם כתוב כאן, אבל אני קורא בעל פה. ואיפה הוא קורא בעל פה? הוא בעשור שבחומש הפקודים שבספר במדבר. למה הוא קורא את זה בעל פה ולא בפנים? כיוון שאי אפשר בגלל תיחה לציבור הלא גוללים את הספר כל כך הרבה. קורא על פה הוא מברך עליה שמונה ברכות. על התורה. רש"י אומר, הברכה הרגילה שנתן לנו תורת אמת. ועל העבודה, רצה במחה ישראל ותרצה העבודה בדביר ביתך, והוא חותם שאותך לבדך באיראן העבוד. ועל ההודעה, זה מודים אנחנו לך. רש"י אומר, כי מיד אחרי עבודה, אחרי זבח, זובח, יש תודה. זובח, תודה, יכבדנני. ועל מחילת העוון, רש"י אומר, מכל עוונותינו ביום הכיפורים הזה, עד מלך מוחל וסולח לעוונותינו. ועל המקדש, מתפלל וחותם ברוך שבחר במקדש. הגרא מוחק את המילים בפני עצמו. ועל המקדש ועל הכהנים חותם ברוך שבחר בזרעו של אהרון. ועל ישראל בפני עצמם. ועל שאר התפילה. מה זה שאר התפילה? הגמרא תפרש. אומרת המשנה, רואה כהן גדול כשהוא קורא, אינו רואה פר ושעיר הנשרפים. והרואה פר ושעיר הנשרפים אינו רואה כהן גדול כשהוא קורא. ולא מפני שאינו רשאי, אלא פשוט טכנית, שהייתה דרך רחוקה, ומלאכת שניהם שווה כאחת, עושים את שניהם באותו זמן. מתחילה הגמרא לדון, מי דקטני בהצטלית לבן משלו, והוא לא חייב לתרום את זה לציבור. כל עבודה של ציבור, הוא חייב ללבוש בגדים ששייכים לכל הציבור. אז אם ההצטלה יכולה להיות שלו, מכלל דקריאה עליו עבודי. וקטני, אם רצה לקרות בבגדי בוץ קורא, איך זה? שמת מינה בגדי כהונה ניתנו ליענות בהם, מותר לכהן להשתמש בהם. בזמן שהוא לא עושה עבודה. עונה הגמרא, זה לא ראיה, דיל משאי נקריאה לצורך עבודי. למה אתה מעלה את הדיון הזה? אומרת המרא, דיבאי אלן, היה לנו בזה ספק גדול, בגדי כהונה ניתנו ליענות בהם, או לא ניתנו ליענות בהם. עד כאן, דף סמכת.